רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, כאן חגי גולן, ואתם מאזינים לעושים נדלן, ובתוכנית הראשונה נדבר על התזמון המושלם לקניית דירה.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו להנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר. עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום, אוהד דנוץ, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
שלום, שלום.
תשמע, אנחנו מדברים על נושא של עיתוי, והשאלה היא, הכללית בעצם היא, מהו הזמן הטוב ביותר לרכוש דירה? אז בוא נפרק בכלל את השאלה הזאת. איך היית מחלק את השאלה הזאת בכלל?
אתה יודע, התשובה האינסטינקטיבית שלי זה שהזמן הכי טוב לרכוש דירה, זה הזמן שלא עושים פודקאסטים על מתי הזמן הכי טוב לרכוש דירה. כי המשמעות של מתי הכי טוב לרכוש דירה והעיסוק בזה מלמד אותנו שהשוק עדיין מאוד מעניין, וששוק מאוד מעניין, אז מן הסתם הוא בדרך כלל מעניין כי הוא עולה. כשהוא יורד, הרבה פחות אנשים מתעניינים בו. עכשיו, אני הייתי מחלק את זה, אולי חלוקה ראשונית, אם נדבר עכשיו ברצינות, הייתי מחלק את זה בין משקיעים לבין אנשים שמעוניינים בדירה על מנת לגור בה.
אוקיי.
כי כשאנחנו מדברים על אנשים שמעוניינים לגור בה, שזה אם תרצה העיקר הרוכשים, סדר גודל של 85% ממי שרוכש היום דירות משפרי דיור ומחוסרי דיור, אז בהחלט אנחנו מדברים על אנשים שכל מערכת השיקולים שלהם היא שונה לגמרי. זאת אומרת, מעטים מהם הם אנשים שהם אוהבי סיכון ולוקחים את כספם, ושוב, אנחנו מדברים על מי שיש לו כסף כמובן, לרכוש דירה או לממן חלק ממנה לפחות. מיעוט מהם הם אנשים שמבינים בשוק ההון או בהשקעות בכלל ויודעים, והם אוהבי סיכון ויודעים לשחק עם הכסף במקומות אחרים שאולי יצרו להם תשואות. ומרביתם הם אנשים שאתה יודע, הם שונא סיכון, או שהם שמרנים בהשקעות שלהם, או שהם פשוט צריכים קורת גג, שזה יותר חשוב להם שכסף יעבוד. מרביתם לא ערים אפילו למונח הזה, שכסף צריך לעבוד וצריך לקבל עליו ריבית. בשנים האחרונות הבנקים הרגילו אותנו יופי יופי, שכסף יכול לשכב גם בבנק ולא לעשות שום דבר, או לקבל איזושהי ריבית אפסית.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על אותם מה שאתה קורא משפרי דיור, בוא נסביר, זה כאלה שחיים בדירה, נכס משל עצמם, דירה משל עצמם, ורוצים לעבור לדירה טובה יותר, ועל כאלה שעדיין אין להם דירה, ורוצים לרכוש דירה בפעם הראשונה בחייהם.
בהחלט. אז כשאנחנו עוסקים באוכלוסייה הזו הראשונה, אני חושב שמה שהכי נכון לומר לגביהם זה שאין כזה דבר זמן טוב לרכוש דירה. כל זמן הוא זמן טוב לרכוש דירה. כי אנחנו מדברים פה למעשה, אם אנחנו שואלים מושגים משוק ההון, אנחנו מדברים פה על משקיעים לטווח ארוך. אנשים קונים דירה על מנת לגור בה, משך מחזור החיים הממוצע שלהם בענה סביב בין 10-15 שנה, אנחנו יודעים שמחירי הדירות בישראל כל הזמן עולים. עכשיו, הם לא עולים בגרף עולה קו רציף. יש כמובן תקופות של עצירה, יש כמובן תקופות של אפילו ירידות מחירים, אבל בסופו של יום המחירים תמיד עולים, כי כשרמת החיים עולה, הדירות, כמו כל מוצר אחר במשק, גם מתייקרות. זה מה שקורה.
אוקיי, אז פה יש לך הנחה בסיסית שאומרת ככה, המגמה היא באופן קבוע שמחירי הדירות יעלו, שאפשר גם להתווכח אולי עם השאלה הזאת, והדבר השני הוא באמת, אתה יודע, אפילו נגיד שאני אדם שלוקח את התזה הזאת, אבל אומר לעצמי, תשמע, יכול להיות שעכשיו נקודתית, יש לי כסף לרכוש דירה, אבל נקודתית ישנה איזושהי תקופה שאומרת שבערכה שלי, בגלל לא יודע מה, איזושהי סיבות, בעוד כמה חודשים המחירים ירדו, ו10% אפילו, או למעלה מזה אולי גם, זה מאוד משמעותי, במיוחד לאנשים, אתה יודע, שהם קונים דירה שזה בעצם ההשקעה המרכזית של החיים שלהם, וזה יכול להתבטא בלא מעט כסף עבורם, אז לכן אני שואל אותך שוב, למה לא לחכות, נגיד שאני מעריך שבעוד כמה חודשים תהיה ירידת מחירים, למה לא לחכות ולהרוויח את הפער הזה במחירים?
אז שוב, אז זה נכון, ואם הידע היה, אני מסכים כל מיני שאמרת, אני חושב שפשוט אף אחד לא ממש יודע. ירידות מחירים של 10% לא נצפו פה כבר מזה מספר עשורים. העשור של בין 98 ל-2008, שהיה עשור שמחירי הדירות ירדו בו ריאלית, מדברים על ירידות של אחוזים בודדים, כשאתה ממדד את המספרים ובודק אותם כמו שצריך. אז 10% מה שכן יש, וזה יותר חשוב אני חושב למי שרוצה לרכוש דירה, זה לנסות ולמצוא איזשהו נכס שהתועלת שלו הכלכלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בערכי השווי, היא גבוהה יותר ביחס לנכסים אחרים, דהיינו למצוא מציאות. זה האתגר הגדול של מי שמחפש דירה עבורו, שהוא מעוניין לחיות בה הוא ומשפחתו, אז, או היא ומשפחתה, אז בהחלט זה המקום, שבו אתה צריך להיות בו.
זאת אומרת, זה לא עניין
של... זה משתנה מאוד.
זה לא עניין של עיתוי שאני אומר, יהיו ירידות מחירים או לא יהיו ירידות מחירים, אתה אומר, אל תיכנסו לזה, מה שכן תנסו לעשות, זה למצוא מציאות, כפי שאתה קורא לזה, באותו המקומות שהחלטת שאתה רוצה לרכוש דירה, מחירים כאלה שיהיו יחסית נמוכים לעומת המחירים בשוק באותו אזור.
נכון, מה שאני אומר זה שאל תבנו על ירידות מחירים, ותחכו להם, כי מי שמחכה להם מ-2011 עד היום התבדה, והמחירים עלו לו בקצב מטורף. מה שאני כן אומר...
אל תתפתו גם לכל מיני אולי הבטחות כאלה ואחרות, שלטוניות, שרים, באים, נכון, מתחלפים. נכון. אתה אומר זה לא רציני. נכון.
זה לא רציני כי אין שוק נדלן אחד. זה הדבר שאולי הנקודת מפתח הכי חשובה שצריך להבין אותה. יש שווקים שונים בערים שונות, בשכונות שונות, ולפעמים לעתים באותה שכונה בין רחובות שונים. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל לבחור את אותו מיקרוקוסמוס שבו אתה רוצה לחיות, את אותה שכונה, אותו רחוב שמעניין אותך. אתה צריך לבדוק בין באמצעותך, בין באמצעות בעלי מקצוע, מה היצע הדירות הפוטנציאלי בכלל מהסוג אותו אתה מעוניין לרכוש, כי גם יש שוק שונה לשני חדרים, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים, אלה קונים שונים עם טעמים שונים, עם יכולות שונות, עם תפיסות עולם שונות, אז אתה בהחלט צריך למקד את עצמך לאותו נכס שמעניין אותך, זאת אומרת מה שבאפשרויות הכלכליות שלך זה המלצה שלי תמיד לכולם, לא לקפוץ מעל הפופיק, ובהחלט ללמוד את אותו אזור שלך, למה, ולמה אני אומר את זה? כי מחירי הדיור בארבע שנים האחרונות נמכו בממוצע ארצי ב-12%. עכשיו אפשר לומר שזה די עצירה, כי בעבר זה היה אחוזים הרבה יותר גדולים, מאשר 3% בממוצע בשנה, אבל יש מקומות שבהם הם נעצרו, יש מקומות שקפצו ביותר מ-3% בשנה, ויש מקומות שבהם המחירים דווקא ירדו. זאת אומרת, צריך לבדוק, כשאתה מגיע לאזור כזה, אתה צריך לראות מה ההיצע הפוטנציאלי, עד כמה הממשלה וצעדיה יכולים להשפיע על השוק הזה, כי אם אני מגיע לשכונה חדשה בראש העין, אז ברור לי שלממשלה יש שם עוד הרבה קרקע, היא יכולה לצאת עם עוד הרבה מכרזים, וזה אומר, היצע הציב, לאורך השנים, שימנע עליות מחירים. אז אם אני מחפש לעשות עסקה, במקום כזה, יכול להיות שהייתי אומר לך, תחכה קצת. יכול להיות שההיצע הזה שיביא את השוק לרוויה, דווקא יוריד את המחירים, ואז באמת תוכל למצוא את אותה מציאה שדיברנו עליה.
כן.
במקומות אחרים, איפה שאיכן שאין למדינה פתרונות, אם נדבר על מרכזי הערים, אזורים שתלויים רק בפיני בינוי, דברים כאלה, אז שם בהחלט יש לך בעיה, אתה מחפש, סתם בשביל הדוגמה, דירות 5 חדרים, מן הסתם יש פחות באזורי ביקוש במרכזי הערים, יש בדרך כלל יותר דירות קטנות מדירות גדולות, ואז אתה צריך לעשות, מערכת השיקולים שלך היא שונה לגמרי, לגבי מה שאתה יכול למצוא, ומה שאתה יכול לרכוש, וכמה מהר כדאי לך, או לא כדאי לך לעשות עסקה. ולכן מה שאני אומר זה שקודם כל צריך להבין שאין שוק נדלן אחד, שהנתונים שמתפרסמים הם לא ממוקדים מספיק, אתה כן צריך לעשות איזושהי בדיקה לגבי האזור שאתה רוצה לרכוש בו את הדירה, ולנסות במסגרת הזו למצוא מציאה.
כן.
עכשיו, אם אתה נמצא באזור שהחיים יפים בו, ויש מלא דירות 3 חדרים, נניח שאתה מעוניין לרכוש, אז שם יותר קל לך לעשות את ההשוואות האלה.
ולנסות למצוא מציאות.
כן.
תגיד, שמדברים על רכישה של דירה, יש עונתיות בהקשר הזה? זאת אומרת, ישנן תקופות בשנה שבהן עדיף לקנות, כי הוא המחירים יותר נוחים לעומת תקופות אחרות?
כן, בהחלט. אני חושב שהחורף הוא תקופה טובה יותר. אנחנו באביב הרבה יותר קונים פוטנציאלים יוצאים לחפש, מתוך איזושהי מטרה ומידיעה של לסיים עסקה כזאת, לוקח מספר חודשים, ואז זה יאפשר להם לעבור בתקופת הקיץ, לפני החגים, לעשות את אותו מעבר דירה, מה שנקרא עונת המדידה, היא העונה של יולי-אוגוסט, הרבה מנסים להתכוונן לשם. עכשיו,
בגלל בתי הספר והילדים, כן.
כן, בדיוק.
כן.
צריך לרשום בבתי ספר, צריך כל מיני, יש כל מיני אילוצים. אז עסקת נדלן לוקחת משהו כמו בין 3 חודשים מאוד יעילה לחצי שנה, אם יש קצת בעיות בדרך או אישורים שצריך להביא, אז בהחלט אנחנו, ואני מדבר על דירות יד שנייה, בדירות ואז לפי זה צריך להתכוונן. אני חושב שאיפשהו אחרי חגי תשרי, אני חושב שזו תקופה קצת יותר טובה, קצת יותר רגועה. צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על דירות חדשות, אז זה די תלוי במתי הקבלן יוכל למסור לי מפתח. ושם זה פחות תלוי במתי קניתי, אלא במתי הוא מסיים.
כן.
זאת אומרת, באיזה שלב הגעתי אליו ועוד כמה זמן נותר לו. שם אני פחות רואה שיש איזה מועד מסוים, אבל ככלל צריך להבין, ויש כמובן את השפעות הממשלה, הצרות הממשלה על הדבר הזה. להבנתי, הציבור תמיד ינהה אחר הבטחות לירידות מחירים, כי מי לא רוצה לקנות יותר בזול, כולנו רוצים את זה. אבל זה לא הוכיח את עצמו לאחרון הזה, ולכן זה עניין שהייתי מנטרל אותו בכל מקרה ממערכת השיקולים שלי.
טוב, נסתפק בזה הפעם. תודה רבה, אוהד דנוס, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
התחדשות עירונית, פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדלן.
שלום, שלום.
מה זה בכלל העניין הזה שקוראים ושומעים ומדברים ואומרים עליו התחדשות עירונית? מה זה אומר?
התחדשות עירונית זה אומר לקחת אזור עירוני שהוא כבר מיושן, שהוא קם לפני עשרות שנים, שהאוכלוסייה בדרך כלל גם התבגרה, הבניינים התיישנו, התשתיות התיישנו, ולחדש אותו ולבנות אותו או מחדש, או עם תוספות, על מנת גם להוסיף יחידות דיור, וגם לשפר את איכות החיים של התושבים.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על אזור מסוים בתוך, נגיד, עיר, יישוב, או שזה יכול להיות גם בניין בודד?
אז כאן כבר אנחנו נכנסים להבחנות בין הסוגים השונים של התחדשות עירונית, ויש לנו מספר סוגים. אנחנו מדברים על תמ"א 38 ועל פינוי-בינוי, כש... תמ"א 38 חל על בניינים בודדים, אפשר גם לבצע פרויקטים של תמ"א 38 על מקבץ של בניינים, ככה שההיקף יכול להיות גדול, אבל תמ"א 38 מתייחסת לכל בניין כשלעצמו, ואת אותו בניין אפשר או לחזק ולהרחיב אותו, להוסיף, להרחיב את הדירות הקיימות ולבנות קומות נוספות, ולהוסיף יחידות דיור, או להרוס את הבניין הישן ולבנות במקומו בניין חדש.
זאת אומרת, בוא נעשה סדר, תמ"א 38 מתחלקת בעצם לשני תתי תמ"א 38. האחד זה חיזוק הבניין הקיים מפני נזקים של רעידות אדמה או מלחמה או דברים מהסוג הזה, נכון?
נכון, עם מוספת ממדים. ובנוסף מוסיפים בקומת הקרקע ובקומות העליונות מוסיפים עוד דירות חדשות, מעל הדירות המורחבות והמחוזקות.
אוקיי.
שזה טעם החיזוק. וטעם ההריסה ובנייה זה טעם שבה הורסים את הבניין הישן, ובמקומו בונים בניין חדש, מודרני, מהיסוד, כשחלק מהדירות הן מוקצות לדיירים הוותיקים שחוזרים לדירות חדשות, ואת הדירות הנוספות היזם יכול למכור.
אוקיי. נת
לממן את כל הסיפור.
אוקיי. ואלה שני התתי סעיפים של הטעם ה-38 למעשה, ופינוי בינוי, מה זה אומר?
פינוי בינוי הוא פרויקט שבו לוקחים בדרך כלל כבר יותר מבניין אחד, לוקחים תא שטח יותר גדול, פשוט לא כדאי לעשות את כל האופרציה של פינוי בינוי על בניין אחד, ובמקרה הזה עושים הליך של טאבה. אם בטאמה 38 אנחנו יכולים ללכת להליך מקוצר יחסית של היתר בנייה בלבד, בפינוי בינוי נדרש לעשות הליך של טאבה.
שזה אומר?
שזה אומר להגיש לה ולוועדות התכנון, בדרך כלל זה כולל גם את הוועדה המקומית ולאחר מכן גם את הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, להגיש בעצם הליך שמשנה את היקף הזכויות במתחם, שבדרך כלל מכפיל את זכויות הבנייה בין פי 3 לפי 4 בדרך כלל, ומאפשר לבנות, להקצות, להרחיב דרכים, להקצות שטחים לטובת מבנה ציבור, ולבנות בניינים חדשים שהם לא בהכרח על אותם חלקות היסטוריות שכל בניין היסטורי היה קיים עליו, אלא להתייחס אל המתחם כאל מגרש חדש שעורסים ובונים אותו ומתכננים מחדש, בדרך כלל עם בניינים הרבה יותר גבוהים.
ומטבע הדברים שמתכנסים להליך כזה של נדרש אישור, מה שנקרא טאבה חדשה, זה הליך יותר ארוך.
ודאי, זה הליך שלוקח, הליך הטאבה שפה הוא נוסף בפינוי בינוי, לוקח במקרה האופטימי ביותר 2.5 שנים, ויכול לקחת גם, להימשך גם 5 ו-7 שנים.
עכשיו אני רוצה רגע להתעכב איתך על העניין של, הזכרת את זה קודם באיזה שתי מילים, על מה שנקרא הערך לדיירים הקיימים של הבניין, בין אם זה לפי תמה או לפי פינוי בינוי, לבין הערך של היזמים. בעצם אנחנו מדברים פה על עסקה שהיא אמורה להיות win-win לשני הצדדים. אז בוא תספר על זה קצת.
אני קודם כל חושב שזה לא win-win, אלא זה win-win-win.
מי זה השלישי?
השלישי זה הרשות. או okay. הציבור.
אוקיי.
Okay. השכנים, התושבים של תושבי השכונה האחרים, תושבי העיר, כולם אמורים להרוויח מהפרויקט. הדיירים שגרים במתחם, באופן ברור, מקבלים, בסופו של דבר גרים בבניין ישן, שהשווי שלו הוא ידוע, ובסוף הפרויקט הם מקבלים למעשה דירות חדשות, מחוזקות, שגם נותנות איכות חיים וביטחון, וגם משביחות את הערך שלהן בדרך כלל במאות אלפי שקלים.
כי הן יותר גדולות וכי הן יותר מודרניות ויותר חדשות.
נכון, ובדרך כלל אם אנחנו מדברים על הריסה ובנייה, בפינוי בינוי או בתמ"א 38-2, אז מקבלים גם מחסן וחנייה, לדירה גם מתווספת מרפסת תמיד, מרפסת שמש.
אוקיי.
אז הערך של הדירה עולה, ובסופו של פרויקט הדיירים מעלים מאוד את איכות החיים שלהם, את איכות המגורים. היזם אמור להרוויח מכל האופרציה הזו בסופו של דבר, ופה הרווח הוא רווח כלכלי, וגם אני חייב להגיד שיש גם סיפוק גדול מהפרויקטים האלו, שבסופו של דבר אתה רואה איך הדיירים הוותיקים חוזרים לדירות החדשות, והם משביחים בצורה כזו את איכות החיים שלהם, יש בזה גם ערך מוסף.
כן, והיזם מרוויח, זאת אומרת, הוא עולה לו כמובן הקמת הפרויקט, אבל הוא מקבל חלק מיחידות הדיור בבניין החדש, ולמעשה זה בעצם התמורה שלו.
נכון, מכירת אין תשלום מזומן עבור קרקע, כמו שיש בפרויקט שבו קונים איזשהו מגרש, אבל בעצם התשלום האלטרנטיבי עבור הקרקע, הוא מתבצע בשירותי הבנייה, בעלויות הבנייה שנותנים לדיירים. הדיירים הוותיקים בפרויקט כזה לא משלמים שקל מכיסם. הדבר היחיד שהם נדרשים לו זה לאיזושהי חוסר נוחות, אם זה בפרויקט של תמ"א חיזוק, אז זה בתקופת הבנייה לחיות בתנאים לא נוחים, עד השלמת הבנייה.
הם נשארים לגור בתוך הנכס, כאשר בעצם מכל העבודה התוספת והחיזוק נעשה בזמן שהם שוהים וחיים בתוך הנכס.
בדרך כלל. יש מקרים בודדים ש הרווחיות היא מאפשרת להוציא את הדיירים ולממן להם דיור חלופי, אבל זה מאוד נדיר. הרווחיות בדרך כלל לא מאפשרת את זה, והמשמעות שהדיירים חיים בתקופת הבנייה בנכס, ויש פה איזושהי חוסר נוחות כמובן. במקרה של הריסה ובנייה, יש חוסר נוחות פחות משמעותי, שכרוך בעזיבה של הבית המוכר והידוע, מעבר לדיור חלופי לתקופה של כשלוש שנים, שזה תקופת הבנייה, ולאחר מכן חזרה. אז כל העלויות שכרוכות בכך, עלויות הפינוי, המעבר, דמי הסחירות, הכל מחוסה על ידי היזם, אבל יש פה רק את החוסר נוחות של מעבר לדיור חלופי לשלוש שנים.
וחזרה לאחרי זה הביתה.
נכון.
ואמרת קודם שיש ווין שלישי, שזה בעצם הרשות או העירייה. מה עם רוויחה?
והציבור, השכנים.
כן.
לוקחים שכונה שהיא שכונה ישנה, מתפוררת, מוזנחת, בדרך כלל גם הפיתוח, הגינות, נראות בהתאם, ובסופו של דבר, בסוף הפרויקט מתקבל בניין חדש, מודרני, עם פיתוח סביבתי יפה, וככל שיהיו יותר פרויקטים כאלו באזור מסוים, בסופו של דבר, איכות החיים גם של השכנים והתושבים אחרים היא משתפרת.
תודה רבה, דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן. עכשיו אנחנו עם נקודה על המפה, אנחנו בוחנים מדי פרק אזור או שכונה בארץ, ננתח את רמת המחירים באותו אזור, ונבין גם מה מציעים לנו בעבור המחירים הללו, ואנחנו הפעם עם הרצליה, ו... מי שינתח עבורנו את האזור הזה זה אלי בלום, הבעלים של חברת התיווך בלום נכסים. שלום לך.
שלום וברכה.
כשאנחנו מדברים על הרצליה, אז בוא תחלק לנו קצת את העיר וננסה לדבר על רמות מחירים טיפה, כן.
אוקיי, העיר מחולקת בגדול, היא מחולקת למספר אזורים. יש לנו את מרכז העיר, יש לנו את, אנחנו קוראים לזה את הרצליה ירוקה, שיש החלק המזרחי, יש את החלק המערבי. האמת היא שהרצליה ירוקה כבר איבדה קצת את הסיבון, כי גם היום כבר לגליל ים מתחילים לקרוא הירוקה. האמת היא שהרצליה ירוקה התחילה כבר בשנות ה-70 המאוחרות, ששיכון עובדים בנו באזור של רחוב הדר, העלייה השנייה בהגנה, אז הם קראו לזה, הפרויקט שלהם הם קראו הרצליה ירוקה. ואחרי זה לאט לאט הירוקה התחילה ללכת לכיוון מערב, עד לאזור של הבינתחומי וקצת מערב עם הבינתחומי, היום כבר לכיוון הרב קוק, שזה נקרא מתחם זרובבל, קוראים לזה גם הרצליה ירוקה, איבדו כבר קצת את הכיוון של הרצליה ירוקה.
אוקיי.
Okay. יש לנו את הרצליה הצעירה, שהיא כבר לא כל כך צעירה, אבל זה הצד הדרומי, יותר לכיוון רמת השרון, יש לנו את, כמו שאמרתי, מרכז העיר, ויש לנו פה את החלק המערבי, שחלקו נושק למרכז, וחלקו נושק למתחם זרובבל, שזה מתחם די חדש, של 620 יחידות שנבנו שם בשנים האחרונות, הוא כבר עכשיו נקרא סיום, ויש את המתחם הנוסף החדש, שזה גליל ים.
אוקיי, ובכלל לא אמרת גם יש הרצליה פיתוח כמובן.
כן, יש גם את הרצליה פיתוח, שזה כבר מעבר, הרצליה ב' והרצליה פיתוח, שזה כבר מעבר לפסי הרכבת ומעבר לכביש חיפה.
תן לנו קצת רמות מחירים בהרצליה.
בהרצליה הירוקה המערבית, כן? דירות ארבעה חדרים בירוקה המערבית, אני מדבר על הדירות המודרניות, זה דירה בבניינים חדשים, עם מרפסת שמש, עם מחסן, עם חניון תת-קרקעי, הדירות של, באזור של המרכז הבינתחומי שם, כל הצד הצפוני, מערבי-מזרחי, רמות המחירים שם בגדול של דירות מודרניות חדשות, יכולות לנוע סדרי גודל של 3 מיליון דירות ארבעה חדרים, יכול להיות גם קצת פלוס, קצת מינוס, ותלוי מה רמת הבנייה, ודירות 5 חדרים יכולות לנוע ברמות של בין 3.5 ל-4 מיליון.
אוקיי.
Okay. אם אנחנו מדברים כבר דירות ישנות יותר, שנמצאות גם כן בסד, הצפוני, שגם נקרא הרצליה ירוקה, אבל דירות ישנות יותר, בבתים פחות מודרניים, אז דירה של 5 חדרים יכולה לנוע ברמות של 2.7, 2.8, ודירות של 4 חדרים יכולות לנוע ברמות של 2-4, 2-5, גם 2-3, זה תלוי כבר מה רמת הדירה. עכשיו, דירות במרכז העיר היום של 3 חדרים יכולות לנוע ברמות של, אותם, אם זה בניין, יש מצב שזה בניין עם מעלית ובלי מעלית, יש כל מיני פרמטרים. אבל דירות יכולות לנוע של 3 חדרים באזור מרכז העיר ברמות של בין 1,700,000 לכיוון ה-2,000,000. אני מדבר הכל על דירות יד שנייה, אני לא מדבר על דירות של קבלנים.
כן.
זהו, זה באופן כללי.
זה במרכז.
דירות של 4 חדרים.
במרכז, כן.
מרכז העיר,
כן.
יכולות לנוע ברמות של גם כן 2,3, 2,4. 5 חדרים גם כן 2,6, 2,7, זה תלוי. עוד פעם, מה רמת הדירה, איפה היא יושבת באזור מרכז העיר.
אוקיי. אז אמרת את זה לגבי הרצליה הירוקה ומרכז העיר. לגבי אזורים אחרים?
למשל, הרצליה צעירה.
כן.
הרצליה צעירה, גם כן דירת 3 חדרים. עוד פעם, אין לנו הרבה, כי זה הכל בגדול זה הכל דירות יד שנייה. אז גם כן, הן יכולות לנוע ברמות של בין 1.8 ל-2. דירות 3 חדרים. ודירות 4 חדרים יכולות לנוע גם כן ברמות של סביב ה-2-4, ודירות 5 חדרים יכולות לנוע בין 2-8 ל-3.
באזור גליל ים, מה שאמרת?
בגליל ים כבר רמת המחירים היא שונה לגמרי. כי זה דירות חדשות לגמרי. אז עוד פעם, שם הדירות של 3 חדרים יכולות לנוע ברמות של מעל 2,000,000.
אוקיי. Okay. ודירות יותר גדולות?
חמישה חדרים.
כן.
אני לא נתקל בדירות של 4, אבל 5 חדרים יכולה גם כן לנוע בסדרי גודל של 3.5, 3.7, פלוס מינוס.
אוקיי.
ודירות, אם היו שם דירות 4 חדרים, למרות שאני לא נתקלתי, כי בדרך כלל מה שמוכרים שם כרגע, פה ושם, זה דירות 5 חדרים, אבל 4 חדרים, אני מעריך אותה גם כן בין 2.8 ל-3. סדרי גודל של 2.8, אולי קצת יותר, של 4 חדרים.
אוקיי.
אני מדבר על הדירות שלא במסגרת של מחיר
המשתכן. כן, במחירים הרגילים, כן.
נכון.
אם אני מסתכל על הנושא של המחירים של הדירות בהרצליה, מבחינת השקעה, מה קרה להם בשנים האחרונות, יחסית למה שקורה בארץ?
תראה, יש פה תופעה בהרצליה. הרצליה, אפשר להגיד שעד 2008, הייתי אומר את זה, אנשים למשל שמכרו דירות ברמת השרון, היו ממשיכים לכיוון רעננה. עד 2008. מ-2008 המחירים בהרצליה עלו בצורה מאוד חזקה, והיום באופן יחסי, אני אומר את זה באופן יחסי, המחירים יותר גבוהים מאשר ברעננה. שמה שקרה עד 2008, ששם המחירים היו גבוהים יותר. יש היום הרבה תוכניות פה בהרצליה לכמות מאוד גדולה של אלפי דירות פה בהרצליה, בחלק הצפוני, באזור השדה תעופה, גם באזור גליל ים, נוציא לשוק אלפי אלפי דירות. אבל זה תהליך שיקח קצת זמן.
אלי בלום, הבעלים של בלום נכסים. תודה רבה נכון. על המידע, ושמחנו לדבר איתך.
בסדר גמור.
להתראות בינתיים. עד כאן התוכנית הראשונה של עושים נדלן. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. תודה לאיתמר סוויסה, עורך ומפיק התוכנית, לרן לוי העורך הראשי ולדני תימור המנהל העסקי. להתראות בתוכנית הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.